מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
מה באמת המצב של הכלכלה? אם שאלתם את עצמכם את השאלה הזו, או שאלו אתכם ולא ידעתם מה לענות, כנראה שלא חיפשתם במקום הנכון. מדי שבוע, לפעמים גם פעם בחודש, מתפרסמים בעולם ובישראל שורה של נתוני מקרו-כלכליים על ידי גורמים שונים. חלקם רשמיים, חלקם פחות. חלק מהנתונים מפורסמים גם על ידי חברות פרטיות. חלק מהם מתייחסים לעבר, וחלק מספקים אינדיקציה מה צפוי לקרות בעתיד. ולא, ממש לא כל הנתונים חשובים, חלקם שוליים ונוגעים בנישות קטנות מאוד של הכלכלה, אולם חלקם משמעותיים מאוד ויכולים בהחלט לספק תחזית כלשהי על מצב הכלכלה. אז היום בפרק ה-122 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, ננסה לעשות קצת סדר בבלגן. נדבר על הנתונים הכלכליים החשובים בעולם, אלו שכל מי שמתעניין בכלכלה ובטח בשוק ההון חייב להכיר, ואולי נדבר על האם בתקופה בה אנחנו נמצאים, הגיע הזמן לשנות קצת את התפיסה, ויש נתונים שהיו חשובים פעם ופחות חשובים היום. אז אלן אורי, שלום, שבוע טוב, מה שלומך?
אלן שי, הכל בסדר.
יופי, אז כחלק מהסדרת פרקים של איפה היינו ומה עכשיו בעקבות הקורונה, אז גם הדברים האלה שאני מדבר עליהם, גם הפרסומים הרשמיים שנתנו לנו פעם אינדיקציה על רמת הכלכלה או על מצב הכלכלה, משתנים. כן. העולם הזה משתנה.
אז קודם כל, אני באמת שמח שאנחנו עושים פרק כזה, כי אתה יודע שבעולם שלפני הקורונה, זו הייתה השגרה שלנו. לשבת, לחכות לנתון אחרי נתון, וכמו שאמרת, יש המון נתונים בעולם ובישראל, וחלק מהנתונים יותר חשובים וחלק פחות, לא ניכנס פה לכל נתון ונתון מן הסתם, אבל זו הייתה השגרה, לנסות להבין מאוסף של נתונים, מה קורה לכלכלה ולאן היא הולכת קדימה. ובאה הקורונה, והפכה את הסיפור הזה לתקופה מאוד מסוימת, ללא רלוונטי בכלל. כי כשהמשק סגור, אז זה לא משנה כמה יוצא נתון מקרו כזה או אחר, ברור לכולם שאנחנו הולכים למצב מאוד קשה, וכשהוא נפתח זה משתנה. אז אולי נתחיל באחד האינדיקטורים החשובים ביותר שהיה לנו לפני הקורונה, או אינדיקטור שתמיד היה נתפס כאחד המרכזיים החשובים, שכולם מחכים לו עם האצבע על המקלדת, לראות כמה יצא ולפי זה להחליט במה להשקיע, לקנות או למכור, שהפך להיות דעתי בינתיים לפחות לא רלוונטי בעליל, וזה נתוני הצמיחה. הנתוני צמיחה הפכו להיות לא רלוונטיים, בעיקר בגלל סטיות התקן שלהם, בעקבות הסגר העולמי ברבעון 2, ואולי אפילו כניסה לסגרים או מיני סגרים ברחבי העולם עכשיו, כי הגענו למצב שהנתונים הם פשוט, במספרים, חסרי תקדים. אם פעם, לפני הקורונה, היינו מחכים לראות את, למשל, נתון הצמיחה של רבעון רביעי של 2019, והצפי היה שזה יהיה 2.4%. ואז היה יוצא 2.6. הכל היה סוער ורועש, וואו, יצא מעל הצפי, כנראה הכלכלה הרבה יותר חזקה ממה שחשבנו, זה הזמן לעבור לסקטור כזה או אחר, שנהנה מצמיחה כלכלית, ואם היה יוצא 2.2, בדיוק הפוך. ברבעון 2 היה לנו נתוני צמיחה של מינוס 30, בחלק גדול מהעולם, באירופה גם מינוס 40 ו-50 בחלק מהמדינות, מה שגורם לרבעון 3, כשיצאו הנתונים, אנחנו נראה כנראה צמיחה מאוד חזקה, כי אתה עוד פעם יוצא מאיזשהו בור. המשק היה סגור פשוט. ברגע שאתה פותח חלק ממנו אפילו, אז ייראה כאילו הייתה צמיחה מאוד מאוד חזקה. וזה לא באמת משנה כשאתה מצפה, נגיד, מה זה הצפי? הצפי זה בסוף ממוצע של מה שהחזאים בבתי ההשקעות נותנים לבלומברג. בלומברג זו החברה שאוספת בעצם את התחזיות, אתם אוספים מכמה אנשים, עושים לזה ממוצע, זה מה שנקרא הצפי או הקונצנזוס. אז נגיד הקונצנזוס ברבעון 2 היה מינוס 29.4, ויצא מינוס 29.6. זה באמת חשוב? לא, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין, הסטיות תקן הן אדירות, לכולם ברור ש-Q2 ו-Q3, ואפילו Q4, המספר עצמו אין לו משמעות, הדבר היחיד שחשוב זו המגמה, ובאמת אם אנחנו חוזרים לצמיחה שתאפשר לצמצם את התוצר שאיבדנו ברבעון 2, יותר מהר או פחות, לפני סוף 21 או אחרי סוף 21. זה מה שחשוב, דיברנו על זה לא מעט פה בפודקאסט, אז גם שיצא הנתון של רבעון 3, הוא לא מעניין. זה פשוט לא מעניין, אני מדבר לא מעניין ברמת השוק, של לחכות לאותה רגע ולהיות קשוב, לא, אם יש משהו יותר טוב לעשות כשמתפרסם הנתון, ואגב, בכל מדינה זה מתפרסם בתאריך אחר, בישראל למשל זה מתפרסם ב-16 לחודש, בחודש השני אחרי סוף הרבעון. זאת אומרת, הרבעון השלישי, הרבעון השלישי זה יולי, אוגוסט, ספטמבר, אז ב-16 לנובמבר מתפרסם בעצם האומדן, ולא, לא ממש צריך לחכות בקוצר רוח לראות מה יקרה.
בוא אולי רק בסוגריים נסביר בדיוק איך זה עובד, לפחות במקום מסודר כמו ארצות הברית, יש, אפשר למצוא בהרבה מאוד אתרים פיננסיים, לוח שנה, אקונומי קלנדר, ששם אתה, אפשר להסתכל על הנתונים, לראות מה היה הנתון הקודם, מה הצפי הנוכחי ומה הנתון בפועל. אז איך בוא רק תסביר, איך באמת עושים את הצפי הזה? מה זה?
אז הצפי זה בעצם אוסף ממוצע של התחזיות של אנליסטים, שהם מסקרים את התחום, אם זה צמיחה בארצות הברית, אז יש כל נתון בערך 50-60 אנליסטים שונים, ואז עושים ממוצע, וזה מה שמתפרסם כצפי. בארץ יש הרבה פחות אנליסטים מן הסתם, אבל גם זה אפשר לראות בבלומברג למשל. הנתונים עצמם מתפרסמים, זה נתוני התוצר למשל, אז מי שמפרסם אותם זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה מתפרסם באתר שלהם, אבל זה מיד מתעדכן גם, כמו שאמרת, באתרים הכלכליים השונים, באפליקציות, יש את זה, כל מיני אפליקציות, אפשר לעקוב. ואם זה נתון חשוב, או אם הוא מפתיע, זה גם בדרך כלל יגיע לתקשורת הכלכלית מאוד כן. מהר.
כן, ובתיאוריה, כמו שאמרת, בעולם אידיאלי, קצת ישפיע על השווקים, כי אם יש צפי נמוך והנתון עצמו הוא טוב יותר, אז מן הסתם זה חדשות טובות והשווקים עולים, אבל זה בתיאוריה ש...
תראה, אם הצפי היה, למשל, הרבעון שלישי, אני לא יודע מה הצפי, עוד לא הסתכלתי. אבל אם נגיד, לצורך הדוגמה, אני סתם זורק מספר, נגיד הצפי הוא פלוס 15% צמיחה, עוד פעם, כי אנחנו יוצאים מהבור של רבעון 2. אם יהיה פתאום פלוס 5 ולא 15, זה הפתעה שלילית מאוד מאוד חזקה. אז כשהנתונים הם כאלה מוטרפים, אז גם הסטיות תקן צריכות להיות בהתאם. אבל אם יהיה במקום פלוס 15 פלוס 14-6, זה אותו דבר.
כן.
וכנראה שזה מה שיהיה, זאת אומרת, לא סביר להניח שיהיו כאלה הפתעות גדולות. גם הנתונים המקדימים, אני אסביר מה זאת אומרת נתונים מקדימים, מראים ש... אין איזשהו סטיות תקן מאוד שונות ממה שהיה צפוי קודם לכן.
נורא, נורא מזכיר ציפיות של וול סטריט לפני דוחות מרכזיים.
בדיוק אותו דבר, כשמדברים על דוחות, אז לוקחים את הציפיות של האנליסטים שמסקרים חברות, מה שנקרא מיקרו, כן. וכשמדברים על נתונים כלכליים, לוקחים את הציפיות של האנליסטים שמסקרים את המקרו-כלכלה. שיש גופים, בכל גוף יש מחלקה שעושה מחקר מקרו-כלכלי, אז אמרנו, תוצר, אחד האינדיקטורים הכי חשובים שתמיד היו, כולם מסתכלים עליהם, זה מגיע לכותרות הראשיות של כל עיתון כלכלי, לא מעניין בכלל.
כן.
קחו אלבום חדש טוב בספוטיפיי, יותר מעניין. ובאופן אולי מפתיע או שלא, מסיבות אחרות, נתון הריבית, שהפך להיות לדעתי חסר רלוונטי גם, זה האינדיקטור אולי הכי חשוב, בטח לשווקים הפיננסיים, בסוף הרי השווקים הפיננסיים הם תחליף לריבית שאתה מקבל בבנק, אז הריבית, כל פגישה כזאת של בנק מרכזי, אם זה בנק ישראל, שתמיד מודיע ביום שני של שבוע מלא ראשון בחודש, 8 פעמים בשנה, אין בחודשים של החגים, סליחה, נכון? 10 פעמים בשנה.
כן, 10.
10 פעמים בשנה. בפד זה קצת, הספירה היא קצת שונה, וזה תמיד ביום רביעי, זה 8 פעמים בשנה, כל חודש וחצי בערך ביום רביעי. זה תמיד היה הנתון הכי הכי חשוב. בשנייה שהוא מתפרסם, השוק זז לפה. לא רק כמה הריבית, אלא מה הנגיד אומר יחד עם ההודעה, ואחרי זה יש מסיבת עיתונאים. גם זה הפך להיות נתון לא רלוונטי, לא כי מאותן סיבות של התוצר, אלא פשוט כי בסיבות ההפוכות, פה אין סטיות תקן.
כן.
הריבית לא הולכת לזוז בשום מקום בעולם, לעוד הרבה 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 זמן, וגם האמירות של הבנקים המרכזיים, ברגע שהם אמרו, בטח בפד בצורה כל כך ברורה, אנחנו לא הולכים לעלות הריבית, גם אם האינפלציה תהיה קצת מעל הצפי, לא נעלה את הריבית בשנים הקרובות, ולכולם ברור שזה גם מה שקורה בכל הבנקים המרכזיים האחרים, אז זה הפך להיות נעני אישיו. הפגישת בנק מרכזי הזו, החלטת הריבית, הפך להיות נעני אישיו, ופעם זה היה אינדיקטור מאוד חשוב.
יכול להיות, אבל בדרך כלל, אני חושב בכל המקרים, לפחות בארצות הברית, יש מסיבת עיתונאים לאחר הריבית, ששם יכול להיות שאם כבר כן רוצים להתייחס למשהו, שם לפעמים משפט של יור הפד יכול כן לתת אינדיקציה.
אז זה יכול להשפיע בדרך כלל, וזה השפיע לא מעט פעמים, כשהייתה אי ודאות לגבי מה. אנשים שואלים את עצמם מה הפד רוצה לעשות, או מה בנק ישראל. אתה זוכר בתקופה שהשקל התחזק, ואנשים ניסו להבין אם בנק ישראל מתכוון להילחם בהתחזקות של השקל, לא מתכוון להילחם בהתחזקות של השקל, הייתה תקופה שלא ידעו אם כן רוצים לעשות ריבית שלילית או לא רוצים לעשות ריבית שלילית, ואז כל מילה בהודעה בעצם מנסים לפרש אותה. ובאמת יש אנשים, אצלנו יש בן אדם שזה התפקיד של חלק מהתפקיד שלו, זה לא כל מה שהוא עושה, אבל כשיש הודעה של בנק מרכזי, זה להשוות ההודעה הזאת מילה אחרי מילה להודעה הקודמת, לראות איזה מילה שינו, לנסות להבין למה שינו את המילה הזו, זה עבודה בפני עצמה. אבל ברגע ש... בא גם הפד וגם בנק ישראל וגם בנקים אחרים בעולם אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה שהריבית לא הולכת להשתנות והם לא הולכים לשנות גם את המדיניות של רכישת נכסים וכן הלאה, אז לפחות לחודשים הקרובים זה לא רלוונטי. הם לא יעשו איזשהו משהו מאוד חריג שצריך להשפיע על השווקים, ולכן גם זה הפך להיות נעני אישיו. ועוד פעם, זה האינדיקטור אולי הכי חשוב שהיה מתפרסם פעם, ולא צריך לצפות שם לשום דבר מעניין.
אגב, לא חייבים להוריד או לעלות ריבית רק בהחלטת הריבית. זה יכול לקרות באמצע. זה יכול לקרות לפנים משורת הדין, ואז...
זה כביכול אחד הדברים הכי מפתיעים שיכולים לקרות.
כן.
זה קרה במשברים.
זה קרה גם עכשיו, במרץ...
כן, משבר הקורונה. הפד פתאום התחיל להוריד את הריבית, והוא אמר, אני לא יכול לחכות. אני לא מחכה לעוד חודש וחצי להוריד שוב את הריבית, והוא עושה את זה באמצע. זה קורה לעתים, עוד פעם, חריגות במשברים, או בצד השני של זה, זה כשיש פתאום התפרצות אינפלציונית מאוד גבוהה, משהו ששכחנו שקורה, אבל קרה בעבר הרחוק יותר, אבל לא זה צפוי לקרות, וגם בהודעות הקבועות.
אוקיי, אז זה ריבית, ויש עוד משהו שפחות מעניין, נכון? אנחנו מדברים על גירעונות.
נכון, זה בצד של הבנק המרכזי, אז בצד של הממשלה, שמתפרסם כל חודש. מה היו הכנסות הממשלה, מה היו הוצאות הממשלה, ומה הגירעון החודשי, או מתחילת שנה, או בשנה האחרונה, וגם זה, זה הפך להיות באמת לא משנה, כי לכולנו ברור שגירעון הוא גדול.
זה אתה מדבר גם על ישראל.
על כל מדינה בעולם היום. ישראל, ארצות הברית, מדינות אירופה, למעט אולי מדינות מתעוררות, שבכל מקרה זה לא מעניין אותנו שם.
כן.
אבל בואו נדבר רגע על ישראל. אנחנו יודעים שהאוצר... מנסה לעשות עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית, ואנחנו יודעים שהגירעון יהיה מאוד גדול, כי צריך לשלם דמי אבטלה, מוגדלים, מורחבים יותר נכון, ומענקים כאלו, מענקים אחרים, ועזרה לעסקים. האם זה באמת משנה אם הגירעון בסוף שנה יהיה 11% תוצר, או 11.5% תוצר? אין לזה שום משמעות. מה שכן חשוב, דיברנו על זה הרבה פעמים פה, זה מה אתם מתכוונים לעשות קדימה, לא בשנה קדימה, בחמש שנים הקרובות, כדי להחזיר את הגירעון למקום קצת יותר שפוי, של נגיד 2% תוצר. שזה לא חלק מהדיווחים, זה צריך לבנות תקציב, ובתקציב צריך לראות מה כוונות קדימה, מבחינת מיסוי, מבחינת הוצאות וכן הלאה. ולכן הדיווח החודשי הוא הפך להיות לא מעניין. הוא מעניין אולי רק בדבר אחד אגב, כי הוא... אם מנתחים אותו, וזה דורש כבר ניתוח, זה לא משהו שמתפרסם באתרים הכלכליים, אבל זה כן דורש קצת ניתוח. אם אתה מנתח את ההכנסות ממיסים של המדינה, אתה יכול משם לגזור בעצם עד כמה יש פגיעה במשק מבחינת הצרכן הפרטי. ואני אסביר למה אני מתכוון. אם אנחנו מסתכלים על המשברים קודמים בישראל, 2001, 2008, ראינו ירידה מאוד חדה בהכנסות ממיסים ישירים, בדגש על מס הכנסה. כי האבטלה מאוד עלתה, כמו שהיא עולה עכשיו אגב, האבטלה מאוד עלתה, והרבה אנשים פוטרו, גם הרבה אנשים עם שכר גבוה יחסית, ואז ראית את ההכנסות ממס הכנסה יורדות בחדות. במשבר הזה אתה לא רואה את זה. אתה רואה פגיעה מסוימת, אבל אתה לא רואה ירידה בהכנסות ממס הכנסה. מסתכלים בהשוואה של חודש האחרון לעומת אשתקד, אתה פחות או יותר סביב האפס. למה זה קורה? כי רוב הפיתורים, חלק גדול מהפיתורים היום, מגיע בעצם
שכבות חלשות.
משכבות חלשות, אם זה במסעדנות ובתיירות, וכל מה שקשור לאירועים וכן הלאה. אז זה או מקומות שבכל מקרה הרוויחו שכר נמוך, שמזכיר שאתה מתחיל לשלם מס הכנסה בערך מ-6,500-7,000 שקלים, אני לא טועה. מי שמרוויח פחות בכל מקרה לא משלם, הוא משלם מאוד מעט, ואז הפגיעה היא פחות משמעותית, או שזה גם ענפים שהיה חלק גדול שלא מדווח, ואז אתה לא רואה את זה בפגיעה בעצם במס הכנסה. אז זה לא אומר שאנשים לא נפגעו, אבל שואל את עצמך, אוקיי, ברמת הצרכן הפרטי, ברמת המשק, כמה נפגעה ההכנסה של הצרכנים בישראל, נפגעה הרבה פחות מאשר במשברים קודמים. וזה נורא חשוב, כשאתה מניח שמתישהו פותחים את המשק, יש לאנשים, וראינו את זה אחרי הסגר הראשון, כשפתחו, חזרו לקנות והרבה, כי הפגיעה בהכנסה היא קיימת, שלא מובן לא נכון, אבל היא פחות חמורה מאשר במשברים קודמים, אם זה בהייטק, שפיתרו אנשים בשכר מאוד גבוה, או ב-2008, שהפיננסים מאוד נפגע, ואז היה לך שם פגיעה עוד פעם, ברמת ההכנסה המשקית, אתה פגיעה הרבה יותר חריפה.
אוקיי, נדבר קצת על דברים שהם יותר מהותיים, קריטיים. יש כאלה שאגב היו קריטיים גם לפני הקורונה, ונשארו, כמו למשל, הנתון הכי חשוב אולי, הדוח תעסוקה.
כן, דוח תעסוקה, בואו רק נסביר, בארצות הברית, בכל העולם מפרסמים נתוני תעסוקה, כל חודש, גם בישראל, יש לנו שיעור אבטלה, שזה נתון חשוב בדרך כלל, יש לנו כמה משרות נוספות למשק, יש לנו כמה משרות העסקים מחפשים ולא מוצאים בינתיים אנשים, מה שנקרא שיעור המשרות הפנויות, כל הדוחות, כל האינדיקטורים האלה מתפרסמים בכל מדינה, בארצות הברית הם מתפרסמים כולם ביום אחד עמוס, זה היום השישי הראשון של כל חודש, וזה נקרא דוח התעסוקה. הוא מורכב משני דוחות, אחד סקר שעושים בקרב משקי הבית, שואלים אותם, עבדתם, לא עבדתם, אם לא עבדתם, למה? משם גוזרים את שיעור האבטלה, והסקר השני עושים בקרב חברות ששואלים אותם אם גייסו עובדים או פיתרו עובדים. זה הדוח. עכשיו, בעבר הדוח הזה היה גם מאוד מאוד חשוב, מאוד משפיע על השווקים, מתפרסם בצהריים, אז הוא מתפרסם לפני תחילת המסחר, ואז ישר המסחר מגיב לו, בצהריים שלנו הכוונה, והוא גם במידה מסוימת הפך להיות פחות חשוב, או יותר נכון, התשומת לב עברה מנתונים מסוימים לנתונים אחרים, כי שיעור האבטלה עצמו, קודם כל, כבר הרבה פחות מעניין אנשים, הוא גבוה, יופי. כן. זה 8.5 או 8.3, פחות מעניין. לא רק זה, אלא גם שהיום ההגדרה של מובטל היא קצת יותר פלואידית. אנחנו מכירים את זה גם מישראל. ביום-יום מובטל זה אדם שלא עובד, אבל חיפש עבודה באופן אקטיבי. אם מישהו לא עובד וגם לא חיפש עבודה, הוא לא נחשב מובטל. והיום יש לנו את הסיפור של החלטים, ויש לנו את העניין הזה שבארצות הברית, שהם משלמים דמי אבטלה מוגדלים, אז יכול להיות שאתה לא עובד, אבל אתה גם לא מחפש עבודה. אם זה אומר שאתה מובטל, לא מובטל, זאת אומרת, יש פה העניין של ההגדרות של אבטלה מאוד, הופך את הנתון הזה לכאילו פחות חד, פחות מעניין, ואפילו יותר מזה, אם פעם החשיבות שלו לגבי החלטות הפד הייתה קריטית, כי הפד, המנדט של הפד היה לדאוג לאינפלציה קבועה, סביב ה-2%, ולמצב של תעסוקה מלאה. תעסוקה מלאה מוגדר בשיעור אבטלה של בערך 3.5-4%. בא הפד בהחלטה האחרונה שלו הדרמטית ואמר, אני לא מעניין אותי, אני כבר לא יודע מה זה תעסוקה מלאה. אז זה לא חשוב לי אם שיעור אבטלה הוא 3.5-4%, חשוב לי מה קורה בשוק העבודה. אם שיעור אבטלה הוא נורא נמוך, אבל לא מייצר עלייה בשכר, כמו שהיה לפני, עד לפני המשבר, אז זה לא מספיק לי כדי לעלות ריבית. התפקיד של הפד זה לעלות הריבית, אם שוק העבודה צפוי לייצר לחצים אינפלציוניים. אם השכר לא עולה, מגייסים המון עובדים, אבל מגייסים בעיקר מלצרים וברמנים, ואנשים שעובדים בתחום הבריאות, אבל במקומות עם המשרות עם השכר הנמוך, אז זה לא מאיים על הפד במובן של לעלות ריבית, ולכן הוא לא רוצה להתייחס לזה. היום כשקוראים את דוח התעסוקה, צריך להתייחס, אני חושב, לשני דברים. אחד, מה קורה לשכר, זה מאוד מאוד חשוב.
לשכר הממוצע לשעה.
לשעה או לשבוע, שניהם חשובים, כי זה שכר בסוף כן אמור לייצר לחצים אינפלציוניים. אם ההכנסה של אנשים גדלה, אז הם לא אכפת להם לשלם יותר. והדבר השני, יש לנו כל חודש את תוספת המשרות. כמה משרות חדשות נוצרו במשק נטו, זאת אומרת, עבודות חדשות, פחות מי שפוטר, ופעם זה היה הנתון הכי הכי חשוב, אז גם הוא סובל מסטיות תקן חריגות, כי הנתון הממוצע בעידן שלפני הקורונה היה בין, נגיד, סביב ה-150 אלף משרות חדשות, זה נחשב דוח תעסוקה טוב. עכשיו, בפברואר, מרץ, המשק האמריקאי איבד כמעט 25 מיליון כן. משרות, עכשיו אנחנו רואים חודשים, אנחנו רואים שאנשים חוזרים לעבוד, אז יש לך דוחות של 700 אלף, 800 אלף, אז אף אחד לא, אם זה יהיה 700 או 630, שפעם זה היה פער מטורף, 70 אלף משרות זה פער מטורף, זה לא רלוונטי. אז הנתון הזה פחות מעניין, מה שמעניין זה איפה נוספות המשרות, שזה גם מפורסם שם בדוח, ומה שמחכים לראות, זה את אותם סקטורים שמאוד סבלו, מתחילים לגייס חזרה לשגרה.
איפה מבחינת סקטורים או מבחינת אזורים בארצות הברית?
גם לפי אזורים זה מעניין, אבל זה בסוף יהיה פונקציה ישירה של איפה יש דבקויות. אבל אני חושב שמה שמעניין זה לראות האם אותם סקטורים, האם כשפותחים את המשק, אותם סקטורים שמאוד מאוד סבלו בגלל שגם כשאחרי שפותחים, אנשים לא רוצים ללכת לשבת במסעדה, אנשים לא רוצים ללכת לאירועים או מי אדם וכן הלאה. אם שם תתחיל לראות גיוסים, זה אומר שהאפקט הפסיכולוגי הזה מתחיל להישחק, אולי בונים על חיסון עוד מעט או משהו כזה, וההתאוששות תהפוך להיות הרבה יותר מהירה מאשר בשגרת קורונה שאנחנו מכירים היום.
אינדיקציה טובה, אגב, אני לא יודע אם זה טובה, אבל אינדיקציה קיימת, יש אפשר לקבל מטראמפ. אני זוכר שעוד בתקופת אובמה, כל דוח תעסוקה שיצא ביום שישי, הוא היה מגיב עליו בטוויטר. טוב, לא טוב, לא תלוי
רק
מי...
רק על הטובים הוא היה מגיב.
כן. אלא אם כן אובמה היה, ואז הוא הגיב על הגרועים.
כן.
והיום הוא כבר הפסיק. שוב, קטונתי מלנתח את תרבות הציוצים של הנשיא, אבל... אלה העובדות, פחות הוא מתייחס לזה.
כן, הוא התייחס לזה במאי, במאי או ביוני, שהיה דוח מאוד מאוד חזק, עוד פעם.
אחרי הירידה.
כן, אחרי הירידה של 20 מיליון, פתאום היה דוח של מיליון ומשהו, אז הוא התייחס לזה, אמר, וואו, תראו איזה יופי. אבל עדיין היום, מספר האנשים שמועסקים בארצות הברית, נמוך בערך, אם אני לא טועה, ב-13 או 12 מיליון משרות פחות ממה שהיה ערב המשבר. עדיין מספר אדיר.
אוקיי, אז יאללה, בוא נתקדם, כי אין לנו הרבה זמן. מאזן מסחרי.
מאזן מסחרי, זה קודם כל נסביר מה זה. יצוא פחות יבוא, זה המאזן המסחרי. כל משק כמה הוא מייצא, לעומת כמה הוא מייבא. זה חשוב בארצות הברית בעיקר. דווקא תגיד לישראל, אני לא מייחס את זה יותר מדי חשיבות, זה לא ישפיע על השוק. בארצות הברית זה כן ישפיע על השוק, משתי סיבות. סיבה אחת, שאנחנו רואים למשל בנתון האחרון, שהייבוא גדל בקצב הרבה יותר מהיר מהייצוא, זה בעצם מראה לנו שהצרכן האמריקאי מתאושש בקצב יותר מהיר מצרכנים במקומות אחרים, כמו למשל אירופה. אז הנתון הזה כן מאפשר לנו לראות איפה ההתאוששות קורית יותר מהר. לפי בעצם מי קונה ממי.
ויש לנו דוגמה טריה אפילו מהשבוע, מהנתון שפורסם השבוע.
בדיוק, זה בדיוק מה שראינו. ראינו גם הייצוא וגם היבוא התאוששו. אבל הקצב התאוששות של היבוא הרבה יותר מהיר מאשר של הייצוא. והייצוא האמריקאי בסוף תלוי במדינות אחרות. היבוא האמריקאי תלוי בצרכן הפרטי האמריקאי, ואם הוא תופס תאוצה יותר מהר מהייצוא, זה מראה לך בעצם... המשק האמריקאי או הצרכן הפרטי האמריקאי מתאושש יותר מהר במקומות אחרים. זה דבר אחד חשוב. דבר שני, מאוד חשוב בחשבון המסחרי של ארצות הברית, זה הסיפור של סין. אז אמנם טראמפ כרגע לא ירד קצת ממלחמת הסחר, יש לו דאגות אחרות, הוא צריך לבדוק אם באמת כלור עובד, אבל צריך לזכור שסין וארצות הברית הגיעו להסכם סחר, ובינתיים, לפי הנתונים שמתפרסמים, סין אפילו לא קרובה לעמוד בו, ולכן חשוב להמשיך לעקוב אחרי הדוח, כי צריך לזכור שסין כן מתאוששת. ואם נראה בנתונים שסין מגדילה לאט לאט את היבוא שלה מארצות הברית, זה סימן טוב לטראמפ, זה מראה שהיא מנסה לפחות לעמוד באיזה שהם יעדים מבחינת הסכם וסחר ביניהם, אם נראה שזה לא קורה וסין ממשיכה להעדיף תוצרת מקומית או מדינות אחרות, שזה הכי גרוע בעיניים של ארצות הברית, אם סין תמשיך לקנות את הסויה שלה מברזיל במקום מארצות הברית, למרות שהיא הבטיחה, זה אלה חדשות מאוד רעות לארצות הברית ולחדשות רעות לטראמפ גם לפני הבחירות, ואם הוא יבחר שוב, זה אומר שמלחמת הסחר חוזרת ובגדול.
יש, ציינתי בהתחלה, שיש מדדים שהם לא פדרליים, שהם פרטיים, אפשר להכניס למדדים האלה אמון צרכנים ועסקים.
כן, אני חושב שהאינדיקטורים האלו הם מאוד 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 חשובים לי, כמי שמנסה לבנות תחזיות קדימה. רוב האינדיקטורים האלו של אמון, של סקרים, מה שנקרא בעגה soft data, זה לא hard data, זה לא נתונים רשמיים, זה יותר סקרים שעושים, שואלים אותך איך אתה מרגיש לגבי הכלכלה בין 1 ל-5.
כן.
זה ממש ככה, אבל יש להם, לחלק מהם, אלה שנעשים טוב, שהסקר נעשה בצורה טובה, ויש מספיק פירוט בתוך המדד, הם מה שנקרא אינדיקטורים מקדימים טובים ל-hard data. זאת אומרת, שאתה מסתכל, למשל, על מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, יש אוניברסיטת מישיגן, היא עושה את המדד הזה, היא בונה אותו, יש שם המון שאלות וזה, אתה רואה שיש לו מתאם מאוד חזק עם מה יקרה לכלכלה בעוד שנה. תראה את המדד הזה, הרבה פעמים תוכל לדעת מה הולך לקרות לכלכלה בעוד שנה, לפחות מבחינת הצרכן הפרטי. תיקח את סקר אמון העסקים הקטנים, שנקרא, של גוף שנקרא NFIB, זה גוף שעושה את הסקר הזה, תבחן אותו, ממש כל שאלה, אתה רואה איך היא משמעית, יש שם למשל שאלה של האם אתם מתכוונים לגייס עובדים או לפטר עובדים בשנה הקרובה. ואתה רואה שהתשובה לשאלה הזו, ממש, זו תשובה בסוף מאוד פשוטה, אבל אם אתה מסתכל לאורך זמן, אתה רואה שיש לזה מתאם מאוד גבוה, עם מה יקרה לשיעור אבטלה בעוד חצי שנה, בין חצי שנה לשנה. אז זה אינדיקטורים מאוד חשובים, כי הם נותנים לי תמונה לאן הולכת הכלכלה. פחות מה קורה עכשיו, יותר לאן הולכת. צריך להוסיף לאינדיקטורים האלו גם את מה שנקרא מדד מנהלי הרכש.
ISM.
של ה-ISM, זה הגוף שעושה את המדד הזה. מדד מנהלי הרכש זה סקר, עושים כמעט בכל העולם, בקרב מנהלי רכש, בחברות, וגם שואלים אותם אוסף של שאלות, אתם מזמינים יותר מלאי, פחות מלאי, איך נראית ההזמנות שלכם, קונים לכם יותר, פחות, קדימה, יצוא, המון שאלות.
מחירים גם.
וזה בכלל סקר שהוא נורא חשוב, יש לו מתאם גבוה בסופו של דבר עם הצמיחה. אבל אמרנו קודם שהצמיחה לא מעניינת, אז למה הסקר מעניין? אני חושב שהסקר היום מעניין בשני היבטים, שני תתי סעיפים שלו. אחד זה תעסוקה, אתם גייסים, מתכוונים לגייס עובדים או לא, אתה יכול ללמד אותנו מה יקרה לדוח התעסוקה בחודשים הקרובים. והשאלה השנייה שהיא גם מאוד חשובה, זה מה אתם מתכוונים לעשות עם המחירים. במדדים האלו יש שאלה ששואלים את האנשים, את החברות, סליחה, אתם מתכוונים לעלות מחירים בחצי שנה הקרובה, וזה אינדיקטור מקדים טוב מאוד באמת למה שקורה לאחר מכן לאינפלציה. עכשיו, אנחנו היום במצב שהאינפלציה רגועה והכל בסדר, ואמרנו, הפד לא הולך לשנות את המדיניות שלו הרבה זמן קדימה. אם אנחנו רוצים לראות סימנים ראשונים לאיזה שהן דאגות מבחינת האינפלציה, תהיה לזה השפעה גדולה על השוק, אז צריך לעקוב אחרי מדדים כאלו. מדדי סנטימנט שיש בהם שאלות לגבי מחירים. כי המדד הזה, במדדי מנהלי הרכש, יגיד לך באמת האם האינפלציה משנה כיוון או לא.
אוקיי, יש לנו עוד נתוני אשראי, שזה גם נושא נורא נורא קריטי, השימוש בכרטיסי אשראי, מבחינת הצריכה לדעת התאוששות או סגירה של המשק.
תראה, הסיפור של כרטיסי אשראי עצמם, שזה אינדיקטור שכבר הרבה שנים הוא יחסית מלוכלך, כי הוא מאוד מושפע קודם כל מהמעבר לאי-קומרס. אנחנו רואים, כשאתה רואה שיש גידול מסוים ברכישות בכרטיסי אשראי, אתה צריך לזכור שחלק מזה זה לא כי אנשים נהנים לקנות יותר, אלא כי חלק מהצריכה שלהם במזומן עברה לאשראי. כי באי-קומרס אתה יכול לשלם רק אשראי. אז כבר כמה שנים שצריך להתייחס לנתון הזה בזהירות. אני חושב שבתקופת הקורונה צריך להתייחס אליו על אחת כמה וכמה בזהירות, כי כשאתה בבית אין לך ברירה אחרת.
כן.
ואנחנו גם מסיטים צריכה של, אפילו של מוצרים מסוימים למוצרים אחרים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו בבית, אנחנו לא הולכים למסעדות, אנחנו או לא נוסעים לחול, אז יותר קונים ריהוט או בגדים או דברים אחרים אונליין, וזה מאוד משפיע. ישראל זו דוגמה מצוינת לזה. זאת אומרת, אם שנים קודמות, בתקופה הזאת של הקיץ, אנשים כולם נסעו לחול, לא כולם, הרבה נסעו לחול, ובחול צרכו לא בכרטיס אשראי חלק גדול, זאת אומרת, ממירים כסף לדולרים או לאירואים וצורכים איתו, אז היום לא עושים את זה, ופתאום משפחה של ארבע נפשות, יש להם פתאום, לא יודע, 15,000 שקל שהם לא הוציאו, והם רוצים לקנות את זה, אז אתה תראה קפיצה, רואים את זה, בנתונים ממש רואים את זה, בכרטיס האשראי, אתה כן יכול ללמוד מהנתון הזה, כי אתה לומד איפה קונים יותר ואיפה פחות. זאת אומרת, יש שם חלוקה לממש לענפים. אם זה מזון, אם זה ריהוט, אם זה... אתה יכול ללמוד כן. באמת מה קורה. אבל הוא לא מראה לנו כל כך על המגמה הכללית. מה כן מעניין בשוק האשראי, אני חושב, זה מה שנקרא אי-החזר האשראי. זה אינדיקטור שכרגע אין בו איזשהו שינוי גדול. זה אינדיקטור שמתפרסם פעם ברבעון, שבעצם שואלים את הבנקים, כמה מההלוואות שנתתם לא חזרו, או מתעכבות, לפחות ב-90 יום. 3 חודשים שבן אדם לא מצליח לשלם את ההלוואה שלו. וזה נכון למשכנתאות, וזה נכון לאשראי צרכני, וזה נכון לאשראי עסקי. זה אינדיקטור מאוד חשוב, כי בתקופות כאלה, בדרך כלל אנחנו מצפים לראות שם עלייה, זינוק. אנחנו יודעים שהיום אין עדיין זינוק, כי הממשלות והבנקים המרכזיים עוזרים. אנחנו רואים את זה בישראל, למשל. בואו, אנחנו מאפשרים לדחות את תשלומי המשכנתה עד סוף השנה. אז כאילו כל הבעיה של תשלומי המשכנתא נדחתה להרבה אנשים. השאלה היא אם וכאשר יפסיקו עם האפשרות הזו, והבנקים כבר לא יאפשרו לדחות את התשלומים קדימה, אם זה במשכנתא או לעסקים שצריכים לשלם ובינתיים הם לא יכולים לעבוד, אז אנחנו נתחיל לראות חדלות פירעון של יותר ויותר אשראי, וזה יכולה להיות בעיה, כי זה משפיע על כל המערכת הפיננסית. צריך לזכור שבנק בסוף, בצד אחד הוא לוקח את הפקדונות שלנו, הוא מבטיח לנו שמתי שנרצה הוא יחזיר לנו אותם, ובצד השני הוא נותן אשראי. אם צד האשראי שלו נפגע ולאט לאט פחות אשראי חוזר אליו, הוא גם עלול להגיע למצב, לא רוצים לדבר על תרחיש קיצון, אבל הוא צריך להתחיל לצמצם הפסדים, כי הוא עדיין רוצה להיות בטוח שהוא יחזיר לנו את הפקדונות שלנו. זה האמון שיש לנו בבנק. ואז הבנקים נקלעים לקשיים, הם לא מוציאים יותר אשראי, כי הם מתחילים לצמצם את ההפסדים שלהם, וזה מייצר כדור שלג חדש לכל המערכת. מקווה שלא נגיע לשם, אבל זה אינדיקטור שצריך לעקוב אחריו.
זה נתון שאתה אומר שצריך אולי להתייחס אליו יותר, כאשר המשק טיפה ייפתח, ואז תבוטל ההשפעה השלילית של סגירת המשק, כמו שאמרת, שאין לך איפה להוציא בעצם.
בדיוק. חשבנו שלפני הגל השני, חשבנו שהנה, אוטוטו זה יקרה, וכבר כן. לא יאפשרו לדחות משכנתאות, והממשלה, אוקיי, נתנה כמה מענקים לעסקים, אבל העסקים חוזרים לעבוד. עכשיו נראה מי מצליח להחזיק מעמד בשגרת קורונה ומי לא. בינתיים, בגלל הגל השני, אז עוד פעם נתנו את ההנשמה המלאכותית הזו, ולכן גם העסקים שכרגע הם לא באמת צריכים להחזיק מעמד, מחזיקים מעמד, כי נותנים להם איזושהי הנשמה מלאכותית. אבל ביום שאחרי, שינתקו את ההנשמה המלאכותית, בזכות הנתון הזה נראה כמה יש פגיעה מהותית בסקטור העסקי. ואם זה יגיע למערכת הפיננסית, זה יכול להיות בעיה מחודשת.
אוקיי, והנתון האחרון שאנחנו חושבים שהוא כן קריטי, וזה הוא קשור לתחום הסחורות. וזה נתון שכל סוחר, אפילו מישהו שעוקב מהצד, יודע שביום רביעי בשעה 5:30 אחרי הצהריים, שעון ישראל, יש את הנתון של המלאים של הנפט. בוא תסביר לנו למה זה חשוב, למה אכפת לי לדעת כמה מלאים נפט יש לארצות הברית?
חשוב שבעתיים בתקופה הזו. קודם כל, המלאים בעצם מראים לנו את צד ההיצע של הנפט. בהינתן שצד הביקוש בדרך כלל לא מאוד משתנה, אנשים נוסעים, טסים, זה מראה לנו בעצם כמה היצע. ככל שהמלאים יותר גדולים, זאת אומרת שצריך לייצר פחות, ואז או שהמחיר יורד, או שסוגרים קצת הבארות כדי בעצם לאזן את הדברים. ואת המלאים זה אינדיקטור מאוד טוב ללמד אותנו על מה הולך לקרות למחיר הנפט. על אחת כמה וכמה במשבר הזה, ששוק הנפט חווה לא שינויים אלא זעזועים, גם בצד הביקוש, בעיקר בגלל הטיסות, אבל גם בגלל רכבים. רכבים וטיסות זה 50% בערך מהביקוש לנפט. וברגע שבטח הן טיסות ולא חוזרות כל כך מהר בהיקפים שהיו פעם, וגם נסיעות יש הרבה פחות עדיין ממה שהיה לפני, הביקוש חטף זעזוע, ומצד שני, המלאי, או הצד ההיצע, עדיין גבוה יחסית לכן, גם ראינו את המחיר יורד ל-40, ואתה זוכר את האפיזודה.
כן.
אתם זוכרים שזה ירד לשלילי פתאום ליום אחד וכאלה. חשוב לנו לעקוב אחרי המלאים כדי לראות שאנחנו לא מגיעים עוד פעם למצב שהעולם יש לו יותר מדי נפט. מצד שני, אם נראה את המלאים יורדים, יכול להיות שאפשר יהיה לצפות לעלייה מחודשת במחיר הנפט, למקום קצת יותר גבוה מ-40 דולר. כמובן שהעלייה במחיר הנפט מתגלגלת מיידית לעלייה באינפלציה, כי מחיר הנפט מופיע על מחיר הדלק, וזה חלק משמעותי מהאינפלציה, אז זה גם חשוב בהיבט הזה. אינדיקטור, כמו שאמרת, שבועי, יוצא כל שבוע,
כן.
השוק מגיב לו בדרך כלל.
אוקיי, עד כאן החלק הזה. בואו נעבור לחלק האחרון של הדבר שלא שמתם אליו, אולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. תראה, יש פרויקט מאוד מאוד נחמד של בלומברג, שהם מצאו 5 מנהלים בכירים בארצות הברית, בוול סטריט של השקעות, ומדי רבעון הם שואלים אותם, תגידו במה להשקיע עכשיו. אז דבר ראשון אני ממליץ לכם, זה פרויקט ארוך, תקראו אותו אם יש לכם זמן, אז אני אגיד לך רק את ההמלצות של חמשת הבכירים האלה, הם בדיוק עשו את זה אתמול לדעתי או שלשום. אז מנהל ההשקעות הראשי של קרן גידור סיירה אומר, עכשיו זה הזמן להסתכל על השקעות מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארצות הברית, אל תשקיעו בארצות הברית, תשקיעו בחוץ. יש לנו מנהל פורטפוליו של בלק רוק, הוא אומר, תקנו עכשיו high quality cycles. זאת אומרת, להשקיע בחברות שיש להן ערך בהתאם ל... אני אומר את זה נכון, בהתאם למחזור הכלכלי.
כן, בדיוק ככה. יש צמיחה מהירה, יש המניות וסקטורים שנהנים יותר, וכששאתה, זה מתהפך.
מנהל השקעות של Absolute Strategy Research אומר, Hedge Inflation Risk, זאת אומרת, זה גם דיברנו על זה לא מעט פה.
תגנו על עצמך.
תגנו. תצמידו.
זה הסיכון הזה.
בשפת ה...
אני מאמין, זה, עם האמירה הזאת אני מאוד מתחבר. הסיכון הכי גדול שיש היום לשווקים הפיננסיים, שבנויים על תפיסה מאוד ברורה, הריבית לא הולכת לשום, הריבית נשארת אפס עוד הרבה שנים קדימה. הסיכון הכי גדול, גם לשוקי האג"ח וגם לשוקי המניות, זה שהתפיסה הזאת תתערער, ותתערער רק אם פתאום תהיה איזושהי התפרצות אינפלציונית.
שזה שחיקה של ההשקעה שלך.
כן.
פורטפוליו מנג'ר של ויליאם בלר אומר, תשקיעו, תשקלו להשקיע בחוב הסיני. כן, זווית מעניינת, והאחרון, לא, סליחה, זה היה האחרון. זהו. נקודות למחשבה.
אוקיי, אז אני...
אף אחד לא אומר שם תשקיעו בישראל בזה, עדיין לא. כן,
לא. אני הסתכלתי על... האמת שהשבוע לא היה איזשהו סיפור מאוד מאוד גדול, אז אני מחפש כל מיני סיפורי קורונה, שאני מאוד אוהב לקרוא, ואתה יודע, בתקופה הזאת אנחנו כל הזמן מתלוננים על זה שכל הילדים כל הזמן במחשב, והאמת שגם אנחנו... קריצה, קריצה, גם אנחנו כל היום בטלפון ובמחשב. ומצאתי סיפור מעניין מאוד הוא על בחור שפוטר מעבודתו, לא פוטר מעבודתו, נאלץ לסגור את העסק בעקבות הקורונה, והייתה לו הלוואה מהבנק, הוא לא יכול להחזיר אותה. אז מה שהוא עשה, הוא אמר, אוקיי, אני גם ככה כל הזמן בבית, אני אכנס ליוטיוב, והוא למד מיוטיוב תוך זמן קצר יחסי, עושים פה שבוע וחצי של עבודה, הוא למד ביוטיוב את טכניקות לשונות, לשוד בנקים, מלאיך לבנות אקדח שנראה משכנע, אקדח לא אמיתי שנראה מאוד משכנע כאקדח אמיתי, דרך איך המערכות של המחשוב עובדות וכספות, ואיך הבנק, איפה הוא כן מובטח ואיפה הוא לא מובטח, ויצא לסבב שודים של הבנק, של בנקים, כמובן שבסוף הוא נתפס, אחרת לא היינו יודעים על הסיפור הזה, אז כשהילדים שלכם ביוטיוב, נסתכל טוב טוב מה הם עושים, שלא יקבלו רעיונות.
ושלא יתפסו אותם אם הם מקבלים רעיון. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.